זאת אני חושבת שעם כל מה שהיה מיועד שנעשה, זה תקשורת מאוד מאוד בסיסית של תלך תבוא תעביר לי וכולי, אז אנשים בעבר הרחוק לא היו צריכים הרבה, עם מחוות אפשר לעשות את זה. לא בשביל זה נולדו מילים, מילים נושאות רעיונות, רעיונות בוראים מציאות. לכן כל העולם התרבותי שלנו הוא מאוד מאוד מושפע ממילים.
ברוכים וברוכות הבאות למעבר, הפודקאסט מבית אקרופוליס החדשה. אקרופוליס החדשה היא בית ספר לפילוסופיה פרקטית, כזו שמחוברת לחיים ומרכז תרבות והתנדבות. אני נועה סלפטר דקל, תלמידה באקרופוליס ומלכת הורים, והיום אני מארחת את דוקטור ענת צלע, תלמידה ומורה באקרופוליס, אשת חינוך ולוגותרפיסטית, מופילה בארץ את מכון הרמס לחקר האדם והדמיון הסמלי. בוקר טוב.
בוקר אור.
אנחנו מקלטות את הפרק ביום סגרירי.
נכון.
בדרך לפה ירד מלא מלא גשם. וממש האווירה בחוץ הייתה כזה חשוך. באמת שאלתי את עצמי, איך אני מביאה כרגע אור? כי לא בא לי להקליט פרק חשוך. בימים כאלה.
כן, כן.
וחשבתי על זה, ואז שמתי איזשהו פודקאסט, שנורא מעניין אותי, והרים לי כזה, גם את המצב רוח, גם את הדופק, ואני מספרת את זה, כי אנחנו הולכות לדבר היום בפרק שלנו, על המילים. Mm-hmm. אני אגיד לא סתם על המילים, אני כרגע אתן איזושהי כותרת ונצלול לזה אחר כך, על המילה הנכונה, ועל הדיבור הנכון.
כן.
ופתחתי עם הסיפור, אחד כי אמרתי, אולי יש אנשים שיקשיבו לזה בקיץ, וזה שרק נתתי את הפתיח הזה על התיאור במילים, מכניס את מי שמאזין כרגע לפרק, לתוך איזשהו סיפור אחר.
נכון.
ממה שהוא נמצא בו כרגע, ואולי הוא יכול להתחבר דרך הדבר הזה. וגם זה שהייתי זקוקה, להכניס משהו לתוך העולם שלי, כדי להתעודד, אני אגיד שלרוב אני עושה את זה במילים.
מעניין. אני, לפני המילה יש לי את ה... להסתכל על השמיים, להסתכל על איזה עלה ברוח, להקשיב לאיזה ציפור, יש לי לפני המילה כמה שלבים.
אצלך.
כן. ולפעמים כשממש סגרירי אצלי, אז אין לי מילים כל כך.
וואו.
לוקח לי זמן למצוא אותם בחזרה. כמו בימים האלה שלא לא שופע ממני זרם של מילים כל כך.
וואו. אני אומרת וואו כי אני מבינה כמה המנגנון שלי הפוך.
נכון.
וכמה מהר אני נוטה לחפש מילים. נגיד שלרוב גם למצוא אותם. ואחד הדברים המשמעותיים שקרו לי בתקופה הזאת, ביחס למילים, ביקשתי עם איזשהו מורה להתראיין לפודקאסט, ממש שבוע, שבועיים אחרי השבעה באוקטובר, הוא אמר לי, אין לי מילים.
כן.
ואני, מה זאת אומרת? אם לך אין מילים? למי אין מילים? כאילו חיפשתי אפילו איזושהי, מישהו שיושיע אותי רגע שאני,
כן.
תן לי את המילים שלך, אני צריכה את זה.
כן, כן.
ובעצם זה שהוא אמר לי את זה, זה אחד, הפתיע אותי מאוד, כאילו פתאום, מה זה אין מילים, כשאני צריכה, ושתיים, זה באמת נתן לי את האפשרות, להסתכל על עוד דרכים לתגובה, בתוך, כרגע אנחנו מדברות, על משהו קיצוני, כן? או ביום סגרירי.
נכון.
כשאת לא מוצאת את המילים, על עוד אפשרות.
נכון. האמת היא שזה עוד לפני שזה תגובה, זה איזשהו מרחב עיבוד, כשמשהו הוא מאוד מאוד מציף ברמות, באמת, 7 לאוקטובר, אף מילה לא יכולה להכיל את הדרמה, את הטראומה, את ה... את העומק של השבר, אז כאילו כל מילה תצמצם, ואז אפילו כששמעתי מילים בזמנו של עדויות, וזה לקרוא ולהגיד בלב מה שהוא אומר, לא נכון, לא יכול להיות, לא, זה לא נשמע, כאילו כשהראש לא יכול לתפוס את זה, אז גם המילים לא נתפס, לא נאחזות בזה.
מעניין. אני רוצה לשאול, אולי דרך הסיפור הזה, מה התפקיד של המילים? גם בחיים, והייתי רוצה שנחבר את זה לא לתקופה הנוכחית ספציפית, כן. לאיפה שאנחנו נמצאים, כן. ישראל 24, אלא לתרבות, אני אגיד תרבות המערב.
כן, כן. מעניין שאת אומרת תרבות המערב, זה באמת נותן מסגרת, אני חושבת שאולי, אולי במזרח יש יותר ערך לשקט או לשתיקה באופן תרבותי. ובמערב באמת אנחנו מדברים את החיים שלנו, את המחשבות שלנו, את הרגשות שלנו, הרבה, הרבה מאוד אנחנו משתמשים במילים כדי להגיד מי אנחנו, ולהציב את עצמנו באיזשהו מיקום ביחס לאחרים. אני אומרת באמת רק את התפיסות שלי, אני לא מתיימרת, את יודעת, לייצג משהו מאוד מאוד רחב, אבל לי יש מאוד כבוד למילה. מאוד, זאת אני חושבת שעם כל מה שהיה מיועד שנעשה, זה תקשורת מאוד מאוד בסיסית של תלך תבוא תעביר לי וכולי, אז אנשים בעבר הרחוק לא היו צריכים הרבה, עם מחוות אפשר לעשות את זה. לא בשביל זה נולדו מילים, מילים נושאות רעיונות, רעיונות בוראים מציאות. לכן כל העולם התרבותי שלנו הוא מאוד מאוד מושפע ממילים. אני חושבת שבמזרח יותר מייצוגים, אולי יותר מציורים, יותר מאמצעים גרפיים שונים, פסלים, אומנות. אני חושבת שאנחנו יותר מדברים את הדברים. לפעמים גם יכול אולי בגלל זה להיווצר איזשהו נתק בין הראש ללב. אם המילים יוצאות מהראש, והן יוצאות הרבה, אז אולי אנחנו לא תמיד חשים את ההשפעה שלהם, מה הן מייצרות. הרבה אי-הבנות נוצרות ממילים, אולי יותר מאשר משתיקה, לא יודעת. אבל לפעמים גם שתיקה יכולה להתאפס כוואי, לא קורה פה שום דבר, מה, אין בינינו קשר. אז כן, אנחנו, התרבות המערב מאוד משופעת במילים, העולם תובע בתוך מילים, המילים הן נעשות לא פעם קליפות ריקות. אביר וגבירה בעבר נתנו מילת כבוד, היה לה ערך, לא היה צריך לתת עשרות רבות של מילים, מילת כבוד הייתה מספקת.
כן, אני חושבת על מילות כבוד, פעם מורה, אני ממש זוכרת בכיתה ג' הגעתי לבית ספר חדש, והמורה דרשה מאיתנו לעמוד בתחילת השיעור, ורק המילה מורה, פעם היה מעורר באמת הרבה מאוד כבוד, הייתה לזה איזושהי משמעות.
כן.
אם אני לוקחת את הדברים שאת אומרת, אולי באמת המילים קצת מתרוקנות ממשמעות.
כן.
ואני אקח את זה עוד צעד, שאנחנו גם חווים משבר אמון מאוד מאוד גדול, מול ההנהגה, מול דמויות הסמכות, כי אני חלק אולי מהדברים, המילים איבדו מהמשמעות שלהן. המילים הן ריקות. אני שומעת, אם אני אלך להנהגה או לאנשים שאמורים, כן, להעביר איזשהו מסר ברור לגבי משהו, אני שמה לזה סימן שאלה היום. אני לא בטוחה שלזה הם מתכוונים.
נכון.
לא בטוחה מה המניע שלהם מאחורי הדבר הזה.
וככל שהמילים הן פטליות, גרנדיוזיות יותר, נושאות הבטחות רחבות יותר, אז אנחנו לפעמים מקבלים הרגשה שהן תופסות זמן אוויר. ולא באמת נושאות איזה משמעות או איזה מהות שעומדת מאחורה.
כן.
כאילו תופסות את הזמן קשב שלנו.
כן. אם נדבר באמת על הזמן קשב, אז עוד אחד מהדברים שאני מזהה, שאחד המילים היום מאוד מגדירות אותנו, אם אני הולכת לרשתות החברתיות, אני מגדירה את עצמי, אם הלכת לייצוגים, אז אולי אני מסתכלת על רשתות חברתיות אחורה בזמן, אז זה באמת היה יותר תמונות. הייתי מעלה תמונה כדי להעביר מסר, משמעות. היום אנחנו משתמשים בהרבה מאוד מילים, וגם אני אגיד שכל אחד מאיתנו נהפך לתחנת ממסר.
נכון.
זאת אומרת, אם אני הייתי ילדה, היה שני ערוצים, שלושה ערוצים שבהם קלטתי מסרים, וזהו, וזה היה מדוד בזמן, היום בכל רגע נתון, זה בחירה שלנו, כן, אבל עדיין, אני הולכת לגורף, בכל רגע נתון אנחנו נחשפים להרבה מאוד מילים, מסרים, תכנים, כשכל אחד בעצם שולט בעצמו על המילים שלו.
נכון. כל אחד גם מעביר את הפרשנות שלו לממסר. כתחנת ממסר, אנחנו הרבה מאוד מפרשים אחד את השני, מפרשים ומפרשים ומפרשים את המידע שאנחנו קולטים.
אני צריכה דוגמה.
הדוגמאות שלי היום, אני לא רציתי שהן יהיו פוליטיות, אבל הן כן יוצאות כאלה משום מה. הרבה דיברו בהקשר של השבעה לאוקטובר על... את יודעת מה זה היה אחרי כן, שמעתי את הדברים של דוקטור עינת וילף, מדברת בפני הקונגרס האמריקאי, מציגת עצמה כמישהי שגדלה במחנה השלום, הייתה במטה של שמעון פרס, ישבה בשיחות שלום, שיחות התקרבות, והיא אומרת, לזכותם של הפלסטינים, צריך לומר, הם תמיד אמרו מה הם רוצים, אבל אנחנו כל הזמן התאמצנו לפרש את זה לפי הקריטריונים שלנו. הם אמרו אנחנו רוצים מהנהר עד הים, ואנחנו אמרנו לא, מה שהם בעצם מתכוונים לומר זה שהם רוצים גם שתהיה להם מדינה, וזה לא כל כך חשוב על איזה חלק של המדינה זה יהיה. אנחנו הרבה פעמים אנחנו שומעים, רואים, ואנחנו אומרים לא. בעצם זה משהו אחר, משהו אחר, בוא לא ניבהל, זה משהו אחר. אני חושבת שכשאנחנו עוסקים בחינוך, זה מאוד מתבקש, זאת אומרת מרחב פרשני הוא מאוד מתבקש, אם אנחנו ניקח אחד את השני, כשאנחנו מכירים אחד את השני, או כשהתפקידים בינינו הם ברורים, הורה וילד, גננת וילד, מורה ותלמיד, אפילו חברים קרובים, לא רק ביחסי סמכות. אבל שאנחנו מכירים שיש לנו באמת רקע משותף, אז אמא תגידי לי מילה שתכאיב לי, אני אכניס את זה לתוך המכלול של ההיכרות שלי איתך, ואני אגיד, זאת נועה, לא הייתה לה שום כוונה לפגוע, בעצם מה שהיא רצתה לומר, ואז אני אתן לעצמי פרשנות. אבל עד כמה אנחנו יכולים לעשות את זה עם הזר במרכאות, האחר, המי שאנחנו לא מכירים.
כן, אם אני מקשרת את זה באמת לקשרים האנושיים, אז באמת אולי תכף נדבר על איך בחירת המילים משפיעה על הקשרים האנושיים, אבל אני רוצה להגיד שיש לזה עוד כיוון למה שאמרת, כי לפעמים זה, עוד פעם, זה תלוי מערכת יחסים, לפעמים מספיקה המילה הזאת שתביא לי את כל הסיפור הקודם שאני אוחזת, הפנקס עם המילים שנרשם.
נכון.
ומספיקה מילה אחת שלא התכוונתי אליה באותו רגע.
נכון.
או אמרתי זה בצורה לא לגמרי, זה לא המסר שרציתי, אבל בגלל ההיסטוריה, המילה הזאת, תתפס בתוך איזשהו קונטקסט.
נכון, נכון.
אז אם אנחנו הולכים לתוך מערכות יחסים, שאני חושבת שזה גם מה שאנחנו עושים, דיברנו על הנהגה ופוליטיקה, אבל אנחנו לוקחות את זה לתוך החיים שלנו, מה אנחנו יכולות לעשות עם זה.
כן.
אם אני מדברת על הנהגה ופוליטיקה ותקשורת, אולי תכף נדבר על איך אני יכולה להקשיב גם, לא רק איך אני יכולה לדבר, אלא איך להקשיב, להזין בצורה אולי מבוקרת. אבל אני חוזרת לקשרים האנושיים, ואולי נדבר קצת על בחירת המילים שלנו, mm-hmm. כשאנחנו באינטראקציה אנושית.
כן.
למה חשוב לשים לב? מהן מילים נכונות בתוך אינטראקציה אנושית? אם יש דבר כזה דיבור נכון בתוך אינטראקציה אנושית, או שהכל מותר, אין נכון ולא נכון?
כל מותר. השאלה היא מה, בדרך כלל בשבילי, מה אנחנו רוצים להשיג באינטראקציה האנושית הזאת? וזה נותן את המסגרת למה ש... מה שיכול להיות אפשרי בתוך זה כדי לקדם את המטרה של האינטראקציה האנושית. אני אומרת מטרה, זה נשמע אולי כאילו משהו מאוד מאוד מכוון, אבל לא, אם אנחנו במקום של התקרבות, מקום של הבנה, מקום של בנייה משותפת, אם אנחנו במערכת יחסים שבה אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו, הצעד שהוא עושה, מאפשר גם לאחר לעשות את הצעד שלו, ואנחנו בעצם בונים פה משהו משותף, גם באמצעות המילים, לא רק, אבל גם באמצעות המילים, אז לא כל דבר אפשרי. לא כל דבר, מה זאת אומרת? הכל אפשרי, אבל לא כל דבר מקדם את המטרה של המערכת היחסים. אנחנו מאוד מושפעים מהשיח התרבותי, גם אם אנחנו לא נותנים לו ממש מקום בהכרה שלנו, אבל יש איזה סגנון דיבור בסביבה שלנו, ויש לא מעט מילים שמחזיקות אש, אש בשדה קוצים. זה אותה מילה שאפשר להגיד אותה אחרת, אבל אם לפעמים גם לא דיברנו על האינטונציה, לא דיברנו על המחוות, על הבאות, על גלגולי העיניים, כל זה עוטף את המילה ונותן לה משקל, שיכול לקרוא אותנו אחורה ולא לעזור לנו להתקרב ולזכור שאנחנו במסע משותף ולבנות הלאה. אז הייתי אומרת שמבחינת המילה הנכונה, אולי קודם כל ההקשבה הנכונה. זאת אומרת, שמעתי את זה לא פעם, יש לנו שתי אוזניים ופה אחד. אז אולי להקשיב קצת יותר מאשר למהר ולדבר את הדברים. כשאנחנו מקשיבים, באמת, עם הראש והלב, אז לומדים הרבה מאוד. עכשיו, לא כל דבר שאנחנו לומדים, יהיה צריך לתמלל אותו ולהנגיש אותו לצד האחר, כי זה גם יכול להיות חוסם. אם מישהו פותח את הלב, חברה פותחת את הלב בפנייך, בן זוג פותח את הלב בפנייך, אולי יש אפילו איזה קול של צער, או קול של אתגר, או תסכול, מצוקה אפילו. עצב. אז הנטייה שלנו כבני אדם, טובי לב, אוהבים, לנסות באמצעות מילים, להקליל, לשחרר את המסע ממי שמדבר איתנו, אבל להשתחרר מהמסע, באמת רק הבן אדם עצמו שנושא את המסע יכול לעמוד רגע ולהניח אותו, והוא יכול לעמוד ולהניח אותו עם המרחב הוא מקבל, הוא מכיל, יכול להכיל את הדרמה, יכול להכיל את העצב, יכול להכיל את התסכול, לא תביא, אני אקח את זה ממך, לא, שנייה, אני עוד אוחז את זה ומתמודד עם זה, אני לא יכול שיקחו את זה ממני, זה מלאכותי, ואז זה יכול להתפרש אפילו כמו, וואו, אפשר לדבר איתך, אני בסך הכל רציתי לחלוק ואת ממהרת לפתור לי את זה. כן, קיבלתי אני עצמי משוב כזה מחברה קרובה לפני כמה חודשים, שמאוד הפתיע אותי, כי בכלל, כי מרוב אהבה, יודעת, אז היא סיפרה משהו שכואב לה, ואני די מהרתי לתת לה את הפרשנות הפילוסופית הסמלית של מאבקי החיים, וזה אפילו מעליב. חכי רגע, יודעת, ואז את עלולה גם להישמע דוגמטית, את עלולה להישמע נושא סיסמאות, כי מאוד קשה להיות בעצם על יד כאב או צער, בלי לנסות להוריד אותו מהאנשים, זה כמו, אני רואה את הפחמי הזקן שבסיפור של חנה לבסמלת השבת, היא לובשת סמלה לבנה יפהפייה, והוא נושא שק פחם וקשה לו, והיא רוצה לעזור לו להוריד את זה. אבל, וזה קורה לנו, אני חושב, לי זה קורה בתוך שיחות. אני צריכה רגע לקלוט, אפילו שאני יודעת את זה, כמו שדיברנו קודם, להתגבר על האינסטינקט הזה, על הדחף למהר ולקחת את הכאב ממישהו בכל מחיר. שנייה, להיות על יד זה, זה אתגר חשוב לשני הצדדים. מתקיימת, נובטת אינטימיות שם. כן. נהיה איזה עומק.
והנה אני חוזרת למטרה שלי. זאת אומרת, אם המטרה שלי בתוך הקשר היא באמת לשמור אחד על השני, על האינטימיות, שבתוך הקשר מותר להחזיק את כל הרבדים, את כל קשת הרגשות, אם זו המטרה שלי בתוך הקשר, אז אני באמת צריכה לעשות שימוש נכון, כמו שדיברת קודם על האינסטינקט, אני אגיד שאמרת קודם, אז באמת הייתה לנו איזושהי שיחה מקדימה לפני, ונתנו כמה דוגמאות, אולי שווה להביא אותם עכשיו, חלק מהדיבור הנכון, ותכף נדבר אולי על אותנטיות, זה קודם כל להתחיל לשים לב מתי קופצות לי מילים. זה כמו, לא התכוונתי להגיד.
כן. נכון?
דיברתי בפרק עם אור על דע את עצמך. כאילו חלק באמת בתוך המסע שלנו כתלמידים, אנחנו מכירים את עצמנו. למה אני אומרת את זה? כי אני אביא דוגמה מתוך החיים שלי, אני כדי לעשות מקום, כדי להיות חלק מקבוצה, בטח מקבוצה של אנשים חדשים, אני משתמשת במילים, זה הפורטה שלי. אני משתמשת במילים לעתים בצורה כזאת, היא מצחיקה, אבל היא גם יכולה לתת, כמו שחברה אמרה לי, שפיצים. שפיץ זה לא, לא הייתה לה כוונה טובה. או חיובית, לא טובה, חיובית בתיאור הזה. ואני מהמקום הכי טוב שלי, או כדי לשמור על עצמי, או כדי לעשות חלק, אני משתמשת בשפיצים האלה. ואז מה שקורה, אני רוצה להיות חלק, אבל אני לא לוקחת בחשבון איך זה יישמע לצד השני. וכמה פעמים, חברים טובים, אני אקרא לזה, אמרו לי, שומעת, זה היה... זה היה ממש לא במקום. אנחנו מבינים את הכוונה שלך, כמו שאמרת מקודם, אנחנו מכירים אותך, אנחנו מבינים את הכוונה שלך, אבל עכשיו זה היה לא במקום. זאת אומרת, הרצון שלי לעשות קשר, יוצא בצורה כזאת שבסוף היא מרחיקה. כי אני לוקחת בחשבון אותי, והנה האינסטינקטים שלי עולים כדי רגע לעשות את, את מה שאני רגילה לעשות, אבל זה יוצא לי לא טוב. והשימוש במילים, הוא בתוך הקשר כבר לא משרת את הקשר.
נכון.
אני אגיד שבאמת אני מתבוננת בדברים האלה בתוך קבוצות חדשות, והיום אני ממש רואה את כל המילים האלה, בא לה להוציא את המילים, וכזה שקט, 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 שקט. שאני אומרת את זה יפה, או שאני לוחשת את זה לחברה, או משהו כזה. מבינה שזה צריך לצאת, אבל זה לא חייב להגיע. זאת אומרת, אני לא... מתחילה לקחת בחשבון את מקבל המסר.
אז אני באמת באה מצד הפוך לגמרי. אני רואה את מקבל המסר יותר ממה שאני רואה את עצמי. אני צריכה לעשות את התיקון לצד השני. מאוד חשוב לי לא לפגוע. מאוד חשוב לי להעביר מסר, אגב, אותנטיות. מסר אמיתי. לא... בלי לרמות, בלי להכניס מתחת לשטיח, אבל מאוד חשוב לי שהבן שיחי יוכל להכיל את זה, שזה לא יהיה לו בפרצוף. אז אני שותקת המון, עכשיו בזה שהקשבתי זה לא טקטיקה של מלחמה, אלא באמת גלגלתי בראש את המסר שלי, ובדקתי אותו לאור כל מה שהתפתח בתוך המונולוג. בנוכחותי אפשר לייצר מונולוגים של שעה. אני לא מפריעה באמצע. אלא אם כן עם שאלות לעתים, כדי להבין, ואז זה פותח עוד מרחב. עדיף לשתוק לפעמים. שתיקה לא מוערכת כן, מספיק.
אני מסכימה, אני חושבת שיש לזה הרבה שימושים, זה כמו שאמרת, כאילו גם לשתיקה באמת יכולה להיות איזשהו, לא יודעת, עליונות כזאת. אני אשתוק עכשיו, כי אין לי,
נכון,
אני אתן לכם זה... אחר כך את ה... משהו הנורא חכם, אני אתן לכם את הפאנצ' ליין, זה גם יכול להיות נורא מתנשא.
נכון.
לעומת זאת אני אשתף, אני מקווה שהאיש שלי לא יחס עליי, אבל יש מטרה. אני שואלת אותו שאלה, והוא עונה לי אחרי כמה דקות בהרגשה שלי. זה כמה שניות, אבל בהרגשה שלי זה כמה דקות, כי אני רוצה לקבל תשובה. והוא משתהה, כי הוא חושב על התשובה. בהתחלה זה טריף אותי. היום אני לומדת להעריך באמת את ה... יש לזה הרבה ערך, לא לתת את התשובה ישר מתוך באמת האינסטינקט שלי שהוא יצא לא מבוסט, אלא באמת רגע תני לי לאבד את מה שאני רוצה להגיד, ואז אני אעביר את זה במסר קצר וברור. כמו שאת אומרת, זה לא יהיה,
כן.
לא להכביר במילים עם דוגמה ועוד דוגמה, זה לא פשוט, אני עדיין מתאמנת בזה, בלחכות לתשובות, זה גם דורש ממני להשתאות. אולי קצת נדבר על היכולת שלי, כמו שאמרת, לפתוח מרחב נוסף, מתוך העלאת שאלה, סימן שאלה, ופחות סימן קריאה. אני אגיד שזה אחד השינויים שאני מנסה לעשות. כי אני חדה, אני ברורה, אני חותכת, אני נותנת את הפאנץ', וזה כבר לא משרת את המטרה שלי,
נכון,
בקשרים האנושיים,
נכון.
לרוב. ואז אני אגיד שאני מנסה באמת לדבר בפחות סימני קריאה, ויותר סימני שאלה, באמת סימני שאלה, כי אני מבינה שזה שלי, ואני רוצה לראות איך אני עושה קשר, איך אני מתקרבת לצד השני, על ידי מילים, אבל מילים כאלה שיקרבו ולא ירחיקו. וזה בדרך כלל יגיע עם סימן שאלה, ולא עם סימן קריאה.
נכון, בהחלט. נקודת המוצא שלי היא שאני לא יודעת. זאת נקודת המוצא שלי לכל דבר. אני לא אומרת את זה כיתרון או כמעלה. זה כן משרת בשיחה שדרכה יש התקרבות, אבל... זאת נקודת מוצא שהכבידה עליי בתור ילדה, בתור נערה, בתור אישה צעירה. וואלה, אני לא יודעת. לא יודעת. אני לא נשלפת מתוך עצמי בשיחה כמישהי שיודעת ויש לה מה להגיד. לא, אני הלא יודעת. אבל בשיח מקרב, או בשיח לוגותרפי, או בדיאלוג סוקרטי, שהדיאלוג הסוקרטי הוא חלק מהכלים גם של השיח הלוגותרפי, זאת נקודת מוצא מאוד טובה, משום שהשאלות נשאלות כדי באמת לחשוף את המרחב שנמצא בינינו, ולהכיר אותו, להכיר אותו כפי שהוא, ולא עם העמדה המוקדמת שבאתי אל תוך השיחה. אז ומניסיון שלי, השאלה, אם היא שאלה אמיתית, לא כזו של כן ולא, ולא של תשובה שיודעים אותה מראש, ואז אפשר כאילו זה רק בכאילו פסאודו שאלה, כשאני יכולה כבר להכין את עצמי לומר את הדבר החכם הבא, אם זאת באמת שאלה פתוחה, הכל כבר מתרחש בפני עצמו בתוך השיחה. נכנסים פרטים, נכנסת אמת, שלא היינו יכולים לחשוף אותה אם היינו באים עם שאלה קצת יותר צרה, שבעצם היא לא שאלה אמיתית. היא פסאודו שאלה שמיועדת כאילו שחמט. עשיתי, הובלתי את הפיון שלי צעד אחד, ואני כבר מסתכלת על הכלים הנוספים שלי ושואלת עצמי מה אני אביא עכשיו.
אולי נדבר מה זה המילה הנכונה, ועקרונות מנחים לדיבור הנכון.
אני חושבת שהמילה הנכונה היא לא יוצאת ממילון מילים יפות. היא צריכה לבוא עם המבט הטוב, הכוונה הטובה, הצורה שבה אנחנו נמצאים במרחב משותף, והאם אנחנו לעומתיים, והאם אנחנו באמת במקום שאפשר להתקרב בתוכו ללא איום. אז יש בזה מחוות ויש בזה מבט ויש לפעמים מגע ויש מרחב שלא חייבים למלא אותו אוטוסטרדה עם מילים. כלומר, יש גם שתיקה. ובתוך כל זה, אם אנחנו נתייחס רק למילה, אז יש את המשל הזה, את הסיפור הזה על סוקרטס וידידו, שידידו בא להגיד לו משהו, תשמע, תשמע, אז הוא אומר, חכה רגע, לפני שאתה אומר, מה שאתה רוצה להגיד לי, אתה יודע בוודאות שזה אמיתי, שמעת את זה באוזנך? לא, לא, אני שמעתי את זה ממישהו אחר, אומר הידיד, אבל תשמע, אתה חייב לשמוע, חכה שנייה. ומה שאתה רוצה להגיד לי, הוא דבר טוב? לא, לא, זה דבר נורא, אתה לא תאמין כמה נורא. אוקיי, אז לא שמעת את זה ממקור ראשון, והדבר הוא נורא. אז השאלה השלישית היא, האם זה חיוני שאני ידע את זה? אז שלושת המסננות האלה יפי. כבר מכוונות אותנו. לא שמענו משהו בעצמנו, ולפעמים אנחנו מעבירים אותו הלאה, לפעמים אנחנו מעבירים גם משהו ששמענו ממישהו, ששמע ממישהו, שזה כבר עבר הרבה תחנות בדרך. זה משהו טוב? או משהו שיעזור לנו, ירומם אותנו, יביא אותנו לאיזה מקום יותר טוב? והאם זה חיוני? כל כך הרבה מהמילים הם לא חיוניות.
זה לוקח אותי למקום אחד שדיברנו עליו, ומקום אחד שעוד לא דיברנו עליו. אחד זה, אני גם יכולה להזין, אם דיברנו מקודם על איך להקשיב למסרים שמגיעים אליי, אני באמת יכולה לשאול את עצמי את שלושת השאלות האלה. האם הבן אדם כרגע, מה שהוא אמר לי, או מה שקיבלתי מהחדשות כרגע, האם זה הגיע ממקור ראשון?
כן.
לשאול, האם זה טוב?
נכון.
והאם זה חיוני?
נכון.
כי זה כמו שהיה, יש הרבה בעלה.
בזמן האחרון. נכון.
ואני מקבלת כל הזמן מסרים מבהילים. או מסרים משמחים, או מסרים מעציבים, או כאילו איזשהו קשת רגשות, אני נורא מטולטלת על ידי המסרים שאני מקבלת מבחוץ, ואולי ההצעה פה דרך המסננות האלה היא גם להקשיב, רגע, האם זה... לבדוק רגע את המקור, לא לקחת הכל כמובן מאליו, זה הגיע מהחדשות, אז זה נכון. בדיוק. כי אנחנו כבר רואים שהדברים נכון. מגיעים והם לא נכונים, זאת אומרת, אנחנו למודי ניסיון. פשוט הבעלה מכניסה אותנו לתוך זה, זה אולי קצת דע את עצמך רגע לראות שאני בבעלה, וכשאני בבעלה, אני לעולם לא אקשיב דרך סננות כמה שיותר אובייקטיביות, אני לא יודעת אם זה יכול להיות אובייקטיבי, כן. אבל כן להפוך את זה לסובייקטיבי, שפועל דרך הרגש המאוד, לכמה שיותר אובייקטיבי. אובייקטיבי אני מתכוונת רחב בצורה כזאת שיכולה לקחת עוד אפשרויות בחשבון.
נכון.
מה שבדרך כלל אנחנו לא עושים כשאנחנו מקבלים איזשהו מסר. שתיים, זה גם לוקח אותי לדיבור הפנימי שלי, למילים שאני בוחרת על עצמי. אני אשתף, כן, אני חושבת ששתפתי את זה גם בכמה פרקים, אני חושבת שזה גם סיפור של הרבה אנשים, אולי נשים, של באמת המקום הזה שאני מדברת לעצמי הרבה פעמים לא יפה. לא יפה, כמו שאמר, לא טוב.
את יכולה לסנן גם עם עצמך, שנייה.
בדיוק. ואז, אוקיי, עולה מחשבה, האם זה שלי, לא שלי, האם זה מחשבה שעולה כי שמעתי את זה, אולי זה קול של אמא שלי, או אבא שלי, או בן זוג שלי, או... יכול להיות שזה לא בדיוק המחשבה שלי. שתיים, האם היא טובה.
נכון, נכון. כן, אנחנו תופסים את עצמנו, יש, אני חושבת שבכל רגע בחיים יש בתוכנו לא רק את כל ההיסטוריה שלנו, או גם מעבר לזה, את ההיסטוריה הבינדורית. וכן, כשאנחנו מקשיבים לעצמנו, אז זה הולך ונחשף. לפעמים... אני זוכרת שהבנות היו קטנות, לפעמים היה יוצא מלי איזשהו משפט, שהוא אפילו לא בעברית תקנית, והוא לא משפט שלי לחלוטין, זה משפט שעבר אליי, בשלמותו. אז כן, לשים, זה כל הזמן תהליך של לברור את המוץ מן התבן, ולנסות באמת לראות מה המהות, המהות לא זקוקה להרבה,
כן. אני רוצה להגיד שהטוב הזה הוא לא איזושהי תפיחה לשכם, את טובה, כי הוא גם יכול להיות...
יש אתגר.
כן.
יש פה חולשה, יש פה מגרעה, היא הרימה ראש עוד פעם. מה אני צריכה כדי לחזק את עצמי אל מול המגרעה הזאת? אם אני אגיד לעצמי, אוי, זה היה כל כך טיפשי מה שאמרתי. איך יכולתי לעמוד בפני האמא הזאת, בפני הקולגה שלי, בפני קהל, ואיך יצאו לי כאלה מילים? אז ההלקאה העצמית הזאת רק מתגברת את המקום השברירי, ואת המגרעה של, אוקיי, אני אוציא את המילים יותר מהר, ואז אני יותר אשלוט בזה, אני יותר זה, אבל... לעשות משהו אחר, להכיר די את עצמך, להכיר את המגרעה, ולשאול בו זמנית, מה אני צריכה כעת, כדי לרומם את עצמי מעל זה. ואני עושה את זה בבקרים שאני קמה עם אנרגיה נמוכה, חדשות מציפות אותי, דאגות מציפות אותי, מזג האוויר הסגרירי, ואני מסתכלת על עצמי, ואני שואלת את עצמי, מה אני צריכה הבוקר כדי להתרומם. אז אם לפני כמה ימים אמרתי לעצמי רוממות, אז מיד אמרתי לעצמי גם רוממות זה יעד, כשאני אגיע תהיה רוממות. אבל מה, אז מה אני צריכה כדי להגיע לרוממות? אני צריכה התעלות. אז יש איזו הסנה שאני מתרגלת אותה של עמידה בצורה מסוימת, שמזכירה לי בגוף עם השרירים את הרוממות, את ההתעלות שתוביל לרוממות בסופו של דבר. ואחר כך מתוך מילת כבוד שאמרתי לעצמי התעלות, אז אני מחייבת את עצמי. אני אומרת, אוקיי, חייבתי. אז עכשיו אם אני עוד פעם אגלו של העננות היתרה, אני אזכור את ההתחייבות שלי לעצמי, וזה יעזור לי לרומם את עצמי.
כן, את מכניסה את הכוונה.
כן, בדיוק.
את המשמעות, אני לא זורקת מילים לחלל האוויר סתם, גם לא לעצמי, אלא באמת אני שמה כוונה מאחורי המילים, כי אם אני רוצה לשנות את זה שהמילים איבדו מהמשמעות שלהם, כדי להחזיר את האמון, אני קודם כל להחזיר את האמון במילים שלי לעצמי.
נכון מאוד, כן. מרגיש לי מאוד נכון, כן.
כן. ואז אני גם יכולה להעביר את זה הלאה בצורה יותר טובה, וכמו שאנחנו מאמינים פה באקרופוליס, אנחנו באמת עושים את זה דרך אדוות. כאילו תהיה אתה השינוי שאתה רוצה להיות בעולם, על האף שהעולם על האיסטר.
נכון, נכון. יש פה עוד, יש פה משהו חשוב במה שאת אומרת, אם אנחנו באמת חוזרים אל בית ספרנו, הכוח של האחד. אני חושבת שמאוד ברור היום, אנחנו לא חיים בתקופה של איזו תיאוקרטיה, איזשהו שלטון, לא מדברת רק על הארץ שלנו, אלא בכלל, של המנהיג שמביא את עצמו לטובת הציבור, בכל מקום בעולם שאת מסתכלת, רואים את האינטרסים ורואים את הכוחות שמובילים. וזה יכול מאוד לרפות את היחיד, את הפילוסוף אפילו, שרוצה לעשות את הטוב, שרוצה לומר את המילה הטובה, שרוצה להיות כל אחר בעולם, ועשוי לשאול את עצמו, מה אחד כמוני כבר יכול לחולל?
כן.
מה אני יכול להשפיע על מהלכים גדולים? ואנחנו באמת פועלים כמו זרעים בעולם שמופצים, וזרעים שמופצים ברוח, חלק נופלים על המדרכה, וחלק על האספלט של הכביש, ומשהו נתקע בתוך חריץ בגשר ויוצא ממנו שיח, ומשהו נופל על אדמה פוריה, ויוצא ממנו עץ שלם, וכל אין מאמץ שהוא לא בעל ערך, כי מסה קריטית נולדת מתוך מאמץ שהולך ונבנה גרגר גרגר, וכן, זה הזמן שכשאין שלטון מרכזי גלובלי שרואה את הטוב של האחד, האחד יכול להיות הטוב הזה ולצרף אליו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד וליצור איזשהו שינוי.
איך נוכל להשתמש במילים כדי לייצר שינוי? אולי נדבר על שינוי פנימי.
כן.
ואחר כך גם שינוי חיצוני.
נכון. אני חושבת שלכוון לטוב ולחשוב על הטוב ולדבר את הטוב. ואין בזה משהו שהוא בכאילו או לא אמיתי. אין בזה משהו לא אותנטי. אני חושבת שאנחנו יותר מורגלים לראות את ההבדל, את האחר, את הפחות, את היותר ופחות. ואיפה שיש משהו אחר, יכול להיות שיש משהו בשבילי ללמוד ממנו. גם אם זה סגנון אחר לגמרי. חברה בריאה היא מורכבת ממגוון. לא מאנשים הומוגנים שהולכים כמו חיילים ואומרים את אותם דברים. אנחנו צריכים אבל להיות מסוגלים להכיל, זאת אומרת, מעבר ללדבר, להכיל שונות. ולראות שהמשותף הוא ערך, אם הערך הוא משותף, זאת אומרת, אני לא אכיל שונות שהיא פשע, כן, או משהו שפוגע באנשים אחרים ללא הכרה, אבל להתקרב, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להכיל. להכיל את הדברים השונים.
כן. אמרת, זה אותנטי לי, וישר זה קפץ לי, לא, זה ממש לא אותנטי לי. כן. זה דורש ממני כל כך הרבה תרגול.
אבל התרגול הוא אותנטי. אנחנו התרגול, רגילים לחשוב אוקיי. שהאותנטי, אוקיי. זה שאני אשב רגע ככה באום, ותרכז עם עצמי, ואני אהיה מאוד אותנטית. זה נקודה מאוד חשובה שאנחנו מעלים אותה כאן, כי הפילוסוף שואף ל... שיפור עצמי כל הזמן, על מנת שהכוחות היותר נעלים בתוכו, הם אלה שינהלו אותו, והם אלו שיבטאו אותו. בכולנו יש גם אינסטינקטים נמוכים מאוד, ואגואיזם, ופגיעות, שבירות, כל הדברים האלה. אבל מה אנחנו מביאים לעולם? טנטיות זה לפעמים מתפרש כאילו, קח אותי ככה כמו שאני, ככה זה הכי טוב שיש. ואותנטי זה האני האמיתי שלנו, עטוף וכל כך הרבה שכבות בצל. כמו שאמרנו קודם, שלנו מכל ההיסטוריה יש בתוכי גם את בת הארבע, גם את בת השמונה, גם את בת השתים עשרה, וגם את אמא שלי. גם את אמא שלי יש בתוכי. אולי יש גם את סבתא שלי. יצא לי לאחרונה ככה, לדבר עם אמא שלי ואמרתי לה, אני פתאום ראיתי בצורה ברורה מה לקחנו מההורים, לפעמים שזה רגע כזה צלול. לא היינו הכי גאונים, לא היינו הכי עשירים, לא היינו במעמד הכי גבוה, אבל קיבלנו מההורים שלנו את היכולת לעשות הרבה ממעט. ממה שיש, לעשות הרבה. וזה גם קשור לאותנטיות בעיניי. אותנטיות זה לא שיהיה לי את כל האמצעים, את כל האפשרויות, ואז אני אוכל להיות מי שאני באמת, לא. זה היכולת שלי לנקוט את עמדה ולהתבטא כמו מי שאני באמת, על ידי הרבה יצירתיות והרבה עבודה עצמית של לשפר את עצמי ולהקשיב לעצמי, ושאני מסוגלת גם להקשיב לאחרים.
כן. אז אם אני מחברת את זה לאותנטיות, אני שואלת, האם בצורה אותנטית אפשר להעביר מסר לא פשוט?
האם בצורה אותנטית אפשר להעביר מסר לא פשוט? אני חושבת שכן, זאת באמת אומנות. אבל נדרשת אהבה אולי קודם כל. באמת יכולת גם לקבל את עצמי ולקבל את האחר, ונדרשת יכולת לראות את האחר כאדם טוב. אנחנו לא מדברים כעת על מלחמה ועל פשעי מלחמה, אלא על השכן ממול, שהכלב שלו נובח כל לילה או כל יום או דברים שכאלה. אפשר להגיד את הדברים בלי להרוג בן אדם. אולי זה יותר קל בלהרוג, עושים את זה בפעם אחת. אולי כשעושים את זה בלי להרוג, צריך לעשות את זה כמה פעמים ועם אמצעים שונים, אבל אני אגיד, זה משכלל אותנו. זה לא רק מכשול. זה משכלל אותנו אם אנחנו צריכים להתמודד עם להגיד מסר.
כן.
בצורה עדינה, שמישהו יכול לקבל אותו. ומעבר לזה מה שדיברנו קודם על הכוח של מילים ועל המטרה של מילים, ועל זה שאם רק היינו צריכים להגיד תעביר את המלח, לא היינו צריכים את כל המילון, אז זה עוזר לנו להשתמש נכון במילים, ולחפש את הדרך שלנו בשימוש נכון במילים, כדי להתקרב, כדי לעשות את הדרך יחד כאנושות, כדי להתיידד.
אז את מביאה פה באמת את, או פעם את המטרה, המטרה היא ביחד. Mm-hmm. כי הרבה פעמים אני אזרוק משהו להעביר, כי אני כועסת, רוצה להעביר איזשהו מסר, כי אתה טועה ואני צודק, שזה תמיד נכון, אבל... אבל באמת המטרה שלי היא ביחד, ואם אני באה לביחד, גם עם השכן שלי, אני רוצה כן. להיות איתו בשכנות טובה, אני לא רוצה לצאת החוצה ולעשית את המבט, או להימנע
נכון.
להיכנס מהר הביתה כדי חס וחלילה לא... אני רוצה להסתובב בצורה נעימה, בסופו של דבר גם לי וגם לשכן, אז באמת הביחד, את מביאה אותו שהוא המטרה, ואם אני אזכור שהביחד שלי הוא המטרה, אני אמצא כבר את הדרך להגיד נכון. את הדבר. על אותנטיות, הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים עם זה שאנחנו רוצים להיות כנים, להגיד את אשר על ליבנו.
כן.
שמעתי דווקא איזשהו פודקאסט נורא יפה עם אסתר פרל, שהיא פסיכולוגית נהדרת שיש לה פודקאסט מדהים, והיא אמרה, לפעמים אנחנו רוצים להגיד את הדברים לשם הכנות, כדי רגע לשחרר משהו מאיתנו, כדי להגיד, הנה אמרתי מה שהיה ליבי, ולהיות באותנטית איתך. היא אומרת, אבל אנחנו לא לוקחים בחשבון את הצד השני. האם בשם הכנות, אני אומרת את זה בשם הכנות, כדי להיות עכשיו צודקת, או כדי להרגיש טוב עם עצמי, והאם לצד השני, אם הוא ישמע את זה, יהיה לו גם מה לעשות עם זה?
האם זה רגע נכון? האם האדם באמת ברגע נכון לקבל משהו? אגב, כשאני רוצה להגיד משהו, וזה קורה לי שאני רוצה לתת משוב, אז אני שואלת, כי רוצה לומר לך משהו, זה רגע מתאים? אני יכולה להגיד לך משהו? ואז אני אגיד את הדבר הקצת יותר פריפריאלי, כי אני כאילו בודקת שזה שאמרת כן, כן דברי. אז לא אמרת את זה מתוך נימוס, כשאת עם רגל אחת באוויר, ואת אומרת לעצמך, רק שזה לא יהיה ארוך. אז אני נותנת את היותר, ואם אני רואה את התגובה שלך בתוך זה, ורואה שתפסתי אותך עם קשב, אז אני אשאל, אני יכולה ללכת יותר הארדקור?
וואו.
ואם את תגידי לי כן, אז אני אומר. ואני עדיין אומר את זה, עם מילים ציוריות, לא כל אחד סובל את זה אצלי, אני לא אומרת את זה עשו זאת, עשו כמוני, לא לכל אחד יש סבלנות למילים הציוריות שלי, אבל אני חושבת שאם אפשר להיחס בדימוי, אז אני פותחת רגע מרחב בין האדם לבין המסר שאני רוצה לתת לו, והוא יכול להיכנס אליו, אני לא נותנת לו את זה בפנים, אני מאוד משתדלת לו לתת עוגות לפרצוף, גם כשהן יפות. נגיד מישהו יכול, נגיד מישהו שאת מכירה, או מישהו שאת עובדת איתו, מישהו יכול להיות בעמדה כרונית קורבנית, שהעולם אכזר, והדברים הם לא הולכים, ותמיד הכל קשה, ותמיד, עכשיו, וואלה, העולם אכזר, והדברים הולכים קשה, זה לא, אי אפשר לשלול את זה לחלוטין, אבל לפעמים, את יודעת, זה צובע את כל ה-state of mind של בן אדם, שאת פוגשת אותו באופן קבוע. אם את רוצה להגיד משהו על זה, את באמת צריכה לבדוק שבן אדם, יש לו רגע כזה, שהוא מוכן לשמוע משהו אחר, כי זה מה שהוא לובש, זה המעיל הקבוע שלו. אז עכשיו, לתלוש לו את המעיל מהאור, זה לא מתאים.
אני חושבת על זה של הקשה, אנחנו כאילו מתייחסות לצד השני, ואני חושבת על עצמי בתוך מסר קשה, ופתאום עולה לי השאלה, האם אני מוכנה להגיד גם את המסר הקשה הזה? האם אני ברורה מספיק עם המסר, כי אז מה קורה? אני רוצה להגיד משהו, אני לא מספיק ברורה לא לעצמי, ולא לצד השני.
נכון.
ואז אני רואה כל מיני סמטאות מפותרות כאלה, שאולה, הנה הריב.
את יכולה לשאול, הלכתי רחוק מדי? אני אומרת דברים שהם ברורים, או שאולי, אני יכולה להגיד גם, לפעמים אני מדברת מתוך הראש שלי, וזה ברור לי בתוך הראש, אבל זה לא באמת מעביר מסר. איך אתה מרגיש לגבי מה שאני אומרת? זה מקדם אותנו בהבנה, או ש... אז מישהו יכול להגיד, לא, נועה, לקחת אותי רחוק, אני לא יודע מה בעצם רצית להגיד.
כן. אני אוהבת לסיים את הפרקים באיזשהו תרגיל, כזה שאפשר לתרגל אותו בנושא שדיברנו על הפרק, ואני אשאל באמת על השימוש במילים, או איך אפשר להתחיל לשים לב, תרגול קטן שאפשר כן. לקחת.
אני חושבת ששלושת המסננות של סוקרטס הם תרגול מתקן עולם ואדם.
אז בוא נזכיר אותן.
כן, האם מה שאני רוצה לומר הוא אמיתי? אני יודעת את זה מתוך עצמי, ראיתי במו עיניי, שמעתי במוזד, הייתי שם. האם מה שאני רוצה להגיד הוא טוב, הוא מיטיב? והאם מה שאני רוצה להגיד הוא חיוני כרגע? אז הייתי מסתפקת בשלושת אלה, ומוסיפה רק גם, שלשתיקה יש ערך, ושאפשר לנשום בתוכה כמה פעמים. לפעמים גם מסתררת שתיקה בין שניים או בתוך קבוצה. זה לא נעים, רוצים למלא את זה ישר באיזה פסקול, אבל שמשאירים את השתיקה במשך זמן מה, יכול לצאת משם משהו אמיתי. שעוד לא יצא. זה דורש גם נכונות וגם איזה אמון שיקבלו אותי גם כשאני אשתוק רגע ונראה מה יקרה.
אני אגיד שמה שאני לוקחת ואני מנסה לתרגיל את זה גם בזמן האחרון וזה עוד פעם איזושהי תזכורת, רגע לעשות פאוז לפני שאני מדברת. רגע לחשוב על הדברים, אולי קצת כמו ש... האיש שלי עושה, אבל אני נורא מתעצבנת על זה. אבל רגע לקחת פאוז של כמה שניות, כי אני מבינה שבדרך כלל אני אפעל ממקום מאוד אוטומטי, ואולי זה יצא לי לא טוב, ואני רוצה להתחיל לתת כבוד למילים, למילים שלי, למילים של אחרים גם. תודה, נתי.
תודה לך, נועה. תודה.
תודה שהייתם והייתם איתנו, מקווה שתוכלו לקחת איתכן משהו ליום יום שלכן, שיעזור לכן להרחיב את ההסתכלות על עצמכם ועל העולם. כל הפרטים עלינו, על שפע המפגשים, ההרצאות והפעילויות שפתוחות עבורכם תמיד, תמצאו בפירוט הכתוב של הפודקאסט. בתקווה לימים שקטים ובשורות טובות.